טוב. אז אנחנו עוברים למאמר הבא בזירונים, וזה מאמר חכם עדיף מנביא. אני חושב שהרב ציודה חיבר בין המאמרים הללו, המאמר צימון לקהל חי וחכם עדיף מנביא, זאת אומרת שהוא שם אותו אחרי זה, כי כל מה שאנחנו דיברנו עד עכשיו, אנחנו דיברנו בעצם, נגמרו דפים, כן, עוד מעט יביאו לכם עוד, בעזרת השם. אז מה שאנחנו דיברנו, זה דברים שהם קשורים, זה עצם המודעות, עצם ההבנה שמעבר לעולם שלנו קיים עולם אחר. ושזה בעצם עיקר העולם, וזה עיקר החיים, ועולם, כמו שאנחנו מכירים אותו, הרגיל, הוא רק שער, שדרכו אנחנו נכנסים לתוך העיקר החיים. עכשיו, כל השאלה זה, אז א', איך עושים את זה? וב', ששאלו את זה הרבה בשיעור הזה, וב', איך להישאר בפנים? איך לא להיזרק החוצה? נראה לי שזה בעצם הכוונה של המאמר השני שהרב צביודה חיבר, את המאמר של הרב קוק, חכם עדיף מנביא, וזו תשובה, נראה לי, לשאלות שאנחנו עכשיו שאלנו. אז אפשר לראות פה כהמשך למאמר הקודם. אומר הרב ככה, בנוהג שבעולם, אנחנו בפסקה הראשונה, כן? בנוהג שבעולם, המשוררים והמליצים מתארים יפה את אדרת החיים בכלל, את כל פינותיהם היפות בייחוד, הכוללות זרם רב וטל חיים מרובה. הם יודעים גם להציג לרעבה את הכיעור הכללי של הקלקולים שבחיים ולמחות נגדם בכל תוקף. אבל לחדור לתוך תוכם של כל הגורמים הפרטיים, איך מכשירים את החיים ומעמידים אותם על הבסיס, תודה רבה, תודה רבה, על הבסיס הטוב, ואיך משמרים אותם מכל כלכלה של כל כלכלה, גם קטנה שבקטנות, שסופה לעלות סרטון הגדול ולהרוס הרבה מאוד. דבר זה אין לו עסק עם עם כוח המדמה, החם ועז, כי אם החוכמה המדייקת, כאן תחל עבודת הרופאים, החסכנים, המודדים, השופטים וכל החכמים המעשיים. מה אמר פה הרב בפסקה הראשונה? שאנחנו מכירים תופעה הזאת ודאי גם מהחיים שלנו, כולם בטח יודעים זה טוב מאוד, שבן אדם מסוים בא ואומר, בוא אנחנו עכשיו נעשה חברה צודקת, שוויון ואחווה בין אנשים, שכולם יהיו חברים אחד עם השני, אפילו אחים, ובו, ואנחנו, כולם מדבר. ומנגד, כולם בעד, בטח, אנחנו מסכימים. כל השאלה היא אחת פשוטה, איך עושים את זה? זה שאתה רוצה שוויון ואחווה וחברות ואחדות כן, כמו שצרפתים ככה, כן, לגליטה, פחתיטה, ליברליטה, כן, זה המהפכה הצרפתית. נו, ומה תכלס? תכלס, לא הולך, לא עובד, שום לגליטה ושום פחתיטה. איך? איך עושים את זה? זאת כל השאלה. זה אחד הדברים שמאוד מאפיינים גם בפוליטיקה. מי שיבוא ויגיד, אני בעד שלום, כן, מיד כולם, עוד חוששים שהוא שמאלני בטח, כן, מיד בעד שלום? אתה שלום, אתה רוצה שלום, כן, כולם יודעים מה זה שלום. תודה רבה. יש מכנה שלום, תודה, ישר כוח. מחנה שלום, כולם רוצים שלום, ואני נולדתי לשלום בכלל, כן, רק שיגיע, כן, זה כל העניין, זה רק יגיע, איך אתה עושה את זה, טוב, איך זה כבר פרטים, זה כבר לא כל כך משמעותי, תיתן שם כמה שטחים, יעים, כמה סנטימטרים על המפה, זה כבר שטויות, זה לא חשוב, אבל עיקר שלום, כן, הרעיון, החזון, וכולי וכולי, תבינים, זאת אומרת, יש להגיד משהו כזה עצום, גדול, שכולם יזדעזו מהקיור שיש בחברה. כולם יצעקו מהלב, מכל החוסר צדק, וזה, לא, זה צ'יק צ'ק אפשר לעשות, זה לא בעיה גדולה לתת נאומים חוצבי להבות ולבבות. כל השאלה, איך? פה לא, פה אנשים משעממים עושים את זה. החסכנים, המדייקים, היודעים למדוד, ולהגיד, רגע, אבל כמה יעלה לך ההתנתקות? אז בוא נראה, חכי, אולי זה לא. ותבין, כל מיני דברים בפועל, תכלס. מה יותר חשוב? ברור שאלו ואלו. אבל... אבל זו שאלה לא, מאוד לא פשוטה, ועל זה אומר פה הרב, נקרא את זה עוד פעם, מהתחלה. בנוהג שבעולם, המשוררים והמליצים מתארים יפה את עדרת החיים בכלל, את כל פינותיהם היפות בייחוד, הכל להיות זרם רב טל, חיים, מרובה. הם יודעים גם להציג לערבה את הכיור הכללי של הכלכלים, כן, של קלקולים שבחיים, ולמחות נגדם בכל תוקף, כן, אני לא יודע אם אתם מרגישים פה, אני חושב שאפשר להגיד פה, יש איזשהו קצת אירוניה כזו, כן, ולמחות נגדם בכל תוקף, כן, אבל לחדור לתוך תוכם של חוכמה, של כל הגורמים הפרטיים, מה הגורם לחוסר שוויון, איך מכשירים את החיים, איך עושים את זה ומעמידים אותם על הבסיס הטוב, ואחרי שכבר עמדת אותו, איך אתה ממשיך ואיך משמרים אותם מכל כלכלה, גם הקטנה שבקטנות שסופה לעלות סרטון גדול ולהרס ולהרוס הרבה מאוד. דבר הזה אין לו עסק עם כוח המדמה, עם המשוררים, עם החוזי שלום. איך עושים את זה? איך מבצעים? כי אם החוכמה המדייקת, פה צריך חוכמה מדייקת, היא פחות פופולרית, היא פחות מלהיבה, היא פחות עושה רושם, אבל כאן תחל עבודת הרופאים. רופאים, דיינו, זה מישהו שהוא יודע לרפות, דווקא רפואה כמו במדיצינה, אלא מישהו שיודע לתקן, מוסכניקים, רופאים, החסכנים, המודדים, השופטים, וכל חוכמים המעשים. למעלה מזה, פסקה 2, למעלה מזה, הנבואה ראתה את זרם הכלכלה הגדולה של עבודת זרה בישראל, ומחתה נגדו בכל עוז, את הדרת נועם השם אחד, אלוהיו ותתארהו בכל יופי וזוהר, את ההשחתה של כל הפרעות המוסריות, ריצות סדלים, עושק אביונים, רצח וניאוף, חמאס ושוד, ותמלא רוח אלוקים להושיע ולגדר ברום שיח הקודש. זאת הייתה עבודה של נבואה. כן? מצד אחד, זאת אומרת, אם שמתם לב, יש פה שלוש דברים. אחד זה מלחמה נגד עבודה זרה. דבר שני זה פאר והתפעלות מגדולה ואחדות אלוקית. ודבר שלישי, מחאה נגד חוסר צדק החברתי. ריצוץ דלים, עושק אביונים וכו'. זה בעצם תוכן של רוב הנבואות בישראל. אבל, פסקה שלישית, כן, אבל, אולי אב לא אומר, אבל פה בעצם עכשיו באה הקושייה, הסיערות הדקות שמהם מצטרפות אבות עגלה של חטאת, גידי החיים הדקים שמהם יסרגו מזרקי הדם הגדולים, אלה הם המסתרים הצפונים מעין כל נביא וחוזה. זאת אומרת, נבואה וכל החיזיונות ודברים שהם מאוד מאוד מיוחדים, מאוד גדולים בישראל, אמיתיים, זה לא משוררים, זה נבואה. נבואה לא רואה את הנימים הדקים הללו. זה מסתר, זה נסתר וצפון מעין כל נביא וחוזה. המצוות המעשיות כולן ופרטי הלכותיהן בכל דיוקם הנמרץ, איך בהמשך הזמן על ידי קיומם ותלמודם, הרגלם וחיבתם, יצא נועם פנימי החבוי בהם, וזרם החיים האלוקיים הטהור יגרש בעוזו את חשקת עבודת אלילים מבלי תוכל עוד קום, ואיך העזיבה האיטית המזלזלת במעשים, בענפים ודיוקים, מפתחת דרך של הרס, מאבדת את הכלים שבם יקלט הרוח העליון, וממילא יצרף לב האדם הדמיון, הדמיון לב האדם, הדמיון המתה, המלא ציצי זוהר מבחוץ ואבק רעל מבפנים, הוא הולך ועולה מאליו. דבר זה לא ניתן לנבואה בכלל, לנבואה של אספקלריה שאינה מהירה. זה משפט קצת מורכב, אבל אנחנו כזכור לומדים את הבנת הנקרא, כן? בשביל זה בעצם עיקר השיעור, כן? להבין את המבנה של המשפט, של המשפטים. זה פחות תוכן פנימי, זה יותר להבין מה שהרב אומר. אז בואו מההתחלה, משלוש, אז פסקה שלוש, מה שהרב אומר פה בגדול זה ככה, שהנבואה לא רואה את הדרכים איך להגשים אותם אידיאלים שהיא צריכה, שהיא מאמינה בהם, שהיא מלמדת אותנו. ועכשיו, איך בנוי הפסקה השלוש הזה? הרב עכשיו מתחיל בפסקה השלוש, בסוף שורה שנייה, המצוות המעשיות כולם, ופרטי פרטים, כל זה, זה בעצם, כן, עכשיו זה יהיה תיאור איך מצוות מביאות את האדם למצב האידיאלי, מצב שהוא בונה לעצמו שיעור קומה המסוגלת לראות את האחדות השם. זה עד שורה חמישית מלמעלה, בפסקה שלוש, כן? עד מילה ואיך העזיבה האיטית, זה כבר מתחיל סור מירה, כן? זאת אומרת, זה היה עשה טוב, עכשיו סור מירה. עכשיו זה דבר כאילו, ואיך העזיבה האיטית המזלזלת במעשים מביאה את האדם בסופו של דבר לאיבוד, לאיבוד הקשר שלו עם ריבונו של עולם? זה נבואה לא רעה. כן? זה בעצם המבנה של המשפט. זאת אומרת, כל פסקה שלוש היא בנויה משני משפטים. משפט ראשון זה ששערות הדקות, כך הוא מתחיל בפסקה שלוש, כן? ששערות הדקות היא נסתרת מעיני נבואה. ועכשיו מתחיל משפט שני, שהוא מצוות הן בונות, ואיך עזיבת המצוות הורסת. זה התוכן של המשפט. אז בואו נקרא את זה עוד פעם, כדי נראה איך הוא בנוי, כן? המצוות המעשיות כולן, ופרטי הלכותיהם, בכל דיוקם הנמרץ, איך? בהימשך הזמן, על ידי קיומם ותלמודם, הרגילם וחיבתם, יצא נועם הפנימי החבוי בהם, וזרם החיים האלוקי, הטהור, יגרש בעוזו את חשקת עבודת האלילים מבלי תוכל עוד קום, כן, זה המבנה, זה החלק הראשון של משפט. ועכשיו החלק השני שעזיבה, כן, שהיא תגרום נזק. ואיך העזיבה האיטית מזלזלת במעשים, שזה רמז לנוצרות, כן, כי בעצם מה הנוצרות אמרה? אמרה, אנחנו כמו יהדות, אותו דבר, אנחנו מאמינים באותו דבר, רק מה? פרטים, מצוות, לא כל כך צריכים. כן, רפורמה, קונסרבטיבים, וזה ממשיך את הדרך עוד מצדוקים, בבית עושים כל העיקרון הזה, שלמה צריכים כל הפרטי פרטים וכל כך הרבה מצוות וכל כך הרבה דיוקים? הרי מה אתה, יש עניין של לנוח בשבת, זהו, אני נוח בשבת. אני צריך לנוח דווקא בצורה כזאת, שאני נזהר ממוקצי, לא, אני מבין שאני לא עובד, ואני לא נוסע באוטו אם אתה רוצה, אבל להיזהר בכל כך הרבה פרטים של בסיס לדבר האסור, בחייך, כן, איזה בסיס, אין פה שום בסיס לאמירות הללו. אין, זה הכל סתם. צריך בערך, הכל בערך. אז הרב אומר, זה הגישה הזאת, המחשבה הזאת, שהכל בערך, העיקר קידוש ולעשות כזה עם כיפה לבנה, איך זה, היא בעצם גורמת להריסה טוטלית, מוחלטת, כי איפה אתה תעביר את הקו הדק הזה, איפה פה בערך שלך יעבור? זה בסופו של דבר הביא לנוצרות ורפורמה. עוד פעם, תסתכלו, אנחנו עכשיו בשורה הרביעית מלמטה באמצע, פסקה שלוש, כן? ואיך? העזיבה האיטית המזלזלת במעשים, בענפים ודיוקים, מפתחת דרך של הרס, מאבדת את הכלים שבם יקלה את הרוח העליון. כולם רוצים רוח עליון. כולם רוצים לחיות בטרקלין, כולם רוצים להיות באור השם, להיות שייך, אבל הוא לא ייקלט, כי הצלחה זה לא בנוי, אין על מה לאחוז, זה רק רעיונות, זה רק משורר, כן? משורר גדול. אז היא מאבדת את הכלים שבה מקלט רוח העליון, וממילא יצר לב האדם, הדמיון המתה, המלא ציצי זוהר מבחוץ ואבק רעל מבפנים, הוא הולך ועולה מאליו. אז עולה את האבק של הרעל מאליו, וזה, והוא הורס הכל. אז איזה מצוות או איזה דברים הם יכולים לבנות לך את הקשר להשם, ומה יערוס לך הקשר להשם? דבר זה לא ניתן לנבואה בכלל. ואז הרב אומר, נבואה של אספקלריה שאינה מהירה, דיינו נבואה חוץ ממשה רבינו. פסקה רביעית, חלק הראשון של פסקה שלוש, משפט הראשון של פסקה שלוש, כן, בסדר, כן, 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 אין בעיה. מההתחלה. שלוש, כן? השערות הדקות שמהן מצטרפות אבות הגלה של החטא, דיינו. כמו כתוב ככה, שאדם עושה עבירה קטנה, קטנה לא כל כך, אבל עוד עבירה ועוד עבירה, עד שפתאום הוא מרגיש שהוא חי בתוך, בתוך החטא. לא, באמת, היה לי, השבוע היה לי מישהו סיפר לי את הדבר הזה. משפחה שהם שמרו שבת, הכל, 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 והם התחילו פה ושם לזלזל. זה התחיל ממש בדברים דקים, דקים כזה, כלומי, כלומי. נהיה יותר ויותר ויותר ויותר, והם פשוט הרסו לעצמם את הקשר, את החיים והכל. הם הגיעו עד גירושין. ואומר, אני פתאום הבנתי שאני חי בתוך תומה. כל הבית שלי, כל הקשר שלי עם אשתי, הכל הכל, זה פשוט בתוך תומה. ותומה זה לא סתם לכלוך כזה, אלא תומה היא הורסת, זה לכלוך שאוכל אותך. וזה התחיל, כך הוא תיאר, ממש דברים דקים, כלום, זלזל בזה ועוד בזה, והוא קצת, אז היא עוד יותר. אחר כך היא יותר, אז הוא עוד יותר ממנה, כן, הם עשו פינג פונג, מי יותר הורס את, את המשפחה של, שלהם. אז יש ביטוי כזה אצל חזל, שהדברים הדקים הם שבסופו של דבר מצטרפים למשהו, לחבל עווה, כן? אז הוא אומר, השערות הדקות שמהם מצטרפות אבות העגלה, אלה שכבר קושרים מוניות, לפעמים יש כאלה, אין עגלות, יש כאלה חבלים שחושבים אוניות, כן? הם גם בנויים מדברים דקים דקים של חטאת. גידי החיים הדקים, קפילריים כאלה, כן? כלומי כאלה, שמהם יישרגו מזרקי אדם הגדולים, אלה הם המסתרים וצפונים מעין כל נביא וחוזה. זה מובן, נכון? עכשיו, משפט הבא, המצוות המעשיות כולן ופרטי הלכותיהם בכל דיוקם הנמרץ, איך בהימשך הזמן על ידי קיומם ותלמודם, זאת אומרת, אנחנו לא רואים זה, מה שאני עכשיו בירחתי על המים, אז אני עכשיו עשיתי משהו שם, אפשרות שהרוח קודש תשרה עליי, איך? אתה לא רואה שום קשר, נו בסדר, אז אתה נתת שם שקל צדקה, אז בסדר, אתה עזרת, עשית, אבל להגיד שזה עושה מי יודע מה, איך בהמשך הזמן על ידי קיומם ותלמודם, הרגלם וחיבתם, יצא נועם הפנימי החבוי בהם, וזרם החיים האלוקי הטהור יגרש בו זו את חשקת עבודת אלילים מבלי תוכל עוד קום. זאת אומרת, איך על ידי מצוות אנחנו נלחמים בעבודה זרה ובכל חוסר צדק חברתי, כל מה שהרב דיבר קודם, איך זה קורה? אז זה כן, ואיך העזיבה האיטית המזלזלת, זהו, עד כאן, בלי עוד קום, סליחה, אני לא אמשיך, רק תוכל עוד קום, כן? אז מצוות הן בונות, אנחנו לא תמיד רואים, אבל כמו שהרב אומר פה, אבל זה עושה את הראש הזה, בונה. עד כאן זה ברור, המשפט מבנה, כן? תוכן המשפט ברור מאוד. זהו, אז אנחנו בארבע, פסקה ארבע. אמנם ניתן לנבואתו של משה, אותה נבואה של פה אל פה, של הספקלריה המהירה, שרק היא יכולה לראות עוזם של הכללים ודייקנותם של פרטים כאחד. זאת אומרת, הרב אומר פה, לנבואה, באספקלריה שאינה מהירה, זאת אומרת, של כל נבואה, חוץ ממשה רבנו, כן? לכולם הדבר הזה לא ניתן. אבל למשה, שהוא היה במדרגה נבואה מאוד מאוד גבוה, הכי גבוה מכולם, שזה הפרש הוא כמו שמיים וארץ, היא כן יכולה לראות עוזם הכללים ודייקנותם של פרטים כאחד. כן? היא רואה גם כללים, דיינו, הסתכלות הנבואית גדולה, שהיא כן רוצה שלום, כן רוצה את צדק חברתי, כן נלחמת עבודה זרה, וגם הפרטים. היא יודעת, נבואתו של משה רבנו יודעת לאחד, ולכן משה, הנביא היחידי שיכול להגיד לנו פרטים ומצוות, איך אתה עושה את ה... איך אתה מקיים מצוות. אף נביא לא יכול להגיד לך מצווה. יש עד כדי ככה שהנביא שהוא עורה הלכה בתור נביא חייב מיטה. נביא שבא ואומר הלכה, מי עכשיו הלאה, הלכה היא תהיה כזאת וכזאת, הוא מכריע כל מיני הלכות, לא מי יודע מה. לא משנה, הוא אומר שעכשיו תפילין צריכים להיות עגולים או בצבע כתחלת. לא, הוא אומר שההלכה פשוט פוסק הלכה. נביא הזה חייב מיטה, אם הוא פוסק בתור נביא, כי הוא אומר שזאת נבואה. אם הוא אומר בתור תלמיד חכם, מותר לו. אבל בתור, זה משהו, זה תחומים שונים לחלוטין. נביא זה דבר אחד, חכם שפוסק הלכה זה דבר אחר. אבל אצל משה היה אחדות של הכללים, ויחד עם זה דיוקים ופרטים היו מחוברים ביחד. זה הייתה רק נבואתו של משה רבנו באספקלריה המהירה. כן, בבקשה?
מה זה אספקלריה?
אספקלריה, יש כמה תרגומים למילה הזאת. בגדול, באופן כללי, זה הסתכלות. ספקטולר. ספקטולר בלטינית זה ראייה. עכשיו, אספקלריה בדרך כלל מתרגמים כמראה, זה אפשרות אחת, ואפשרות אחרת שזה כאילו חלון, כמו דרכו אתה רואה, שאתה אופן הראייה, אספקלריה המהירה, והמבט שלו היה, של משה רבנו, הוא היה יכול לראות מהיר, זאת אומרת יש כמה מדרגות של נבואה, בכלל, יש כמה מדרגות, יש חוזה, יש נביא, יש, זה לא כולם אותו דבר. וכולם מגיעים עד נבואה של משה רבנו. בנבואה של משה רבנו, ההבדל בינו ובין כל הנביאים כולם, כולל אהרון ומרים, כן, על זה בעצם הם לא ידעו את זה, ויהושע כמובן, וכולם, כולם ביחד, אליהו ושמואל, למרות שהוא קיבל כמו כביכול, כמו משה ואהרון. וישוע. כולם ביחד, ההבדל בינם ובין משה זה כמו הבדל בינינו ובינם. זאת אומרת, זה כמו יש בהמה ויש אדם, ככה יש אדם ויש נביא, וככה יש נביא ויש משה. זה מדרגות מדרגות, ויש מדרגה עוד מעל משה, זו הייתה מדרגה של אדם הראשון שהייתה נקראת זירה הילה. זה משהו, מדרגה עוד יותר גבוהה. אנחנו לא מבינים בכלל מה זה. כמובן גם לא מבינים שהם, מה שזה אפילו בכלל מה זה נבואה. קל וחומר של משה, קל וחומר של אדם הראשון, לא מבינים את זה. אבל יודעים שזה מציאות אחרת של חיים. וחז"ל אמרו לנו שהנה, משה כן ידע להגיד הלכות, פרטים. מה עושים? אבל משה חי מזמן. ועכשיו איך להגשים את תורת משה, איך אתה בפועל מיישם מה שמשה אמר, דבר הזה לא, אין אף אחד שיכול לעשות את זה, אף אחד שיכול לומר את זה. כן, בבקשה.
אתה אמרת שמקום שהנבואה לא רק דרכים להגשמת האידיאלים האלוקים, שמם?
לפני שהנביא לא יודע איך להגשים, איך לעשות שאנשים לא יעבדו עבודה זרה. וכפי שאתם ודאי מכירים את זה מתנך, אתם שמתם ודאי לב כבר קודם, שבגדול, אם אנחנו עכשיו עושים את המאזן, תכלס, האם נביאים הצליחו במעשים שלהם? אז מה שאנחנו רואים בעין הפשוטה, לא בלי המכה הגדולה, אז לא, הם נכשלו. הם כל הזמן מדברים נגד עבודה זרה, וכל הזמן אנשים עובדים עבודה זרה, וזה נמשך מאות שנים. שום דבר לא עזר. וחכמים כן הצליחו לעצור את עבודה זרה. בעם ישראל. כן.
אבל נביא,
אדם
שמכשיר
את
עצמו טוב, שלומד הרבה,
ודאי.
נביא הוא גם חכם.
ודאי שהוא חכם, אין ספק.
אז איך אני לא יודע, הרב
הרב מדבר פה על כוח. נביא יכול לדעת איך לפסוק הלכה ואיך לעשות תיקונים וכל זה, אבל זה יהיה כוח החוכמה שבנביא. הכוח הנבואה לא רואה את זה. כן? כן, בדיוק. אצלו היה גם וגם. כוח שלם. אצל משה רבנו, כן. טוב, נמשיך. כן. לא הבנתי את השאלה, עוד פעם. הוא צריכה עבודת... בפסקה 4, משפט אחרון, הוא צריכה עבודת הכללים להימסר לנביאים ועבודת הפרטים לחכמים. רגע, אנחנו לא קראנו את הפסקה הזאת. לא קראנו, לא, חכה. אמנם ניתן לנבואתו, אנחנו בפסקה 4, כן? 4. אמנם ניתן לנבואתו של משה, אותה נבואה של פה לפה, של אספקלריה המאירה, שרק היא יכולה לראות עוזם של כללים ודייקנותם של הפרטים כאחד, אבל לא קם כמוהו, כמו משה רבנו, ואז היום אין את מי לשאול. ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו השם פנים אל פנים, ולכן הוא צריכה עבודת הכללים להימסר לנביאים. ועבודת הפרטים לחכמים. וחכם עדיף מנביא. עכשיו, אם אנחנו שואלים את השאלה הזאת, אז מה עדיף? מה יותר חשוב? מה זה? אז כולם בוודאי מבינים שהחכם לא עדיף על נביא. מה זה? נביא זה אומר לאן הלכת. חכם רק אומר איך עושים את זה. אבל מי שקובע פה זה נביא, הוא אומר דבר השם, הוא עקרונית גם יכול לבטל את כל הפרטים. אם נביא היום בא ואומר שאנחנו צריכים לאכול חזיר בשבת שחל ביום כיפור עם גבינה צהובה, מבושלת, אנחנו נאכל את זה. ממש וכל החכמים וכל הרבנים יעמדו בתור לעשות את זה, כי הנביא אמר. זה ברור שנבואה היא מעל כל חוכמה ומכל דיוקים ומכל הלכות וכל זה, ולשעה, כן, אם נביא יגיד את זה להוראת שעה, כמובן. אז ודאי שיש עדיפות, בעיקר זה, נבואה היא הרבה יותר. מה זה? נבואה זה דבר השם. מה זה? נביא לא אומר מעצמו. זה קדוש ברוך הוא מדבר. אז מה, אנחנו עכשיו נגיד שהתלמיד חכם הוא יותר חשוב מדבר השם? אין בכלל מה לשאול. זה ברור. מה? באמת
יכול לדרם במאורת שעה.
כן, נכון.
זה במסכות כוזרי מתואר שדווקא כל הכוח, וגם ברמב"ן, שכל הכוח של בית דין מכוח נבואה.
כן. בדיוק, זה מה שאני רציתי לענות לכם. אז מאיפה בא הכוח הזה של בית דין? של בית דין, יש להם מעין נבואה. לכן, אבל כוח העיקרי, זה מי שפה יכול לשנות, זה נבואה, רק נבואה. אז אין, אין, אין בכלל מה להשוות. ואנחנו כמובן ששואפים ורוצים להגיע לנבואה כעם. אבל כשחזל אמרו חכם עדיף מנביא בבבא בתרא, הם רצו לומר שיש לחוכמה או לחכם פן של עדיפות, מימד של עדיפות מעל הנבואה. ובמובן מסוים יותר חשוב נביא מאשר יותר חשוב חכם מאשר נביא. זה רק מעין אופן כזה או תקופה מסוימת שבה יש עדיפות לחכם מעל נביא, שצריך בפועל להביע את זה. אבל הנביא אומר לך לאן ללכת. בלי נבואה חכם לא יודע כלום, הוא יודע רק כן, זה כמו רופא, הוא יכול לרפות, לעשות הרבה דברים ולהפוך את האדם להיות בריא, אבל למה האדם הזה חי? בשביל מה הוא קיים בכלל? רופא לא יודע לענות על השאלה הזאת. הוא יכול לעשות אותו שהוא יעבוד, שהוא יתפקד. כן, רק שנייה. בוא נסיים את הפסקה החמישית, אז ניתן לכם שאלות. בסדר, יש לכם שאלות לשאול, אני מבין, אז ניתן לכם אחרי הפסקה החמישית, בסדר? וחכם עדיף מנביא. מה שלא עשתה הנבואה, בכלי מלחמתה החוצים לעבוד אש, לבאר מישראל עבודת אלילים ולשרש אחרי עיקרי השפלות, ההשפלות, כן, ההשפלות, כן, עיקרי ההשפלות היותר גרועות של עושק וחמאס, של רצח וזימה, רדיפת שוחד ושלמונים, עשו חכמים בהרחבת התורה, בעמדת תלמידים הרבה, ובשינון החוקים הפרטיים ותולדותיהם. הליכות עולם לא אל תקרי הליכות, אלא הלכות. זאת אומרת, הם קבעו, פסקו כל כך הרבה הלכות, שהם הלכות הללו מאפשרים לחיים להתנהל. אז זה מה שעשו נביאים, חכמים. הם קבעו הלכות, והלכות זה הם בעצם עשו כל העבודה. כמובן בזמן שהייתה נבואה לא היה בכלל מושג כזה מוקצה. מאיפה זה בא מוקצה? זה חכמים, זה הגדר שחכמים עשו, ועוד המון 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 פרטי פרטים. אדם שהיה חי רק היום, מי שחי את התורה, הוא ודאי היה נכשל. יש המון המון דברים שאי אפשר לעשות אותם. מי יגיד, איך מרפים, איך מתקנים, איך עושים זה? זה עשו חכמים. כן? כן, בטח. כן, ברור. כן, בבקשה.
הבנתי נכון, אז הנביאים זה בעצם קריאת הכיוון, ומי שמממש בעצם את הרעיון, את האידיאל, זה החכמים. עכשיו בהתחלה, כאילו אמרת, עשית את זה בציניות קצת, שחקת על אלה שיש להם רעיונות גדולים, לקרוא כיוון. עכשיו כאילו אתה אומר, לקרוא כיוון זה יותר טוב, וזה פן שיותר מעלה גם מנביא, מחכם. בהתחלה, כאילו, זה קצת...
כן, אני מבין. האירוניה שהייתה אצלי בתחילת השיעור על ה... ואני חושב שגם יש אירוניה הזאת אצל הרב בפסקה הראשונה, אני חושב שהיא מתייחסת לא לנביאים, היא מתייחסת למשוררים. קריאת כיוון שמשוררים נותנים, אני באמת מאוד אירוני כלפיהם. כי מי הם בדרך כלל אותם המשוררים שהם נותנים לנו קריאת כיוון? כשהם אומרים לנו שם על אהבה ואיך לאהוב. הם בעצמם בדרך כלל גרושים 7 פעמים וביטוח לאומי מחפש אותם בחוץ לארץ כדי שהוא ישלם דמי מזונות. מי הם המשוררים? בדרך כלל אנשים מושחתים מקלפי הגס, כן? וחזה מתוח. זאת עובדה.
אז כשה...
מה?
אין תוכם כברם, ואם יש אנשים אמיתים שיש להם רעיונות גדולים, אבל לא יודעים...
יש, בדרך כלל לא. אם יש, אולי. אבל כשאתה מסתכל בדרך כלל, אנשים שהם רוצים לעשות תיקון עולמי, תסתכל אצלו בבית, יש שם ארז וחורבן. ככה זה. מי שרוצה לתקן עולם, תבדוק את ה... את ה... את החדר מדרגות שלו, אתה תראה ששם נורא והיום. עכשיו, אז כלפיהם יש לי באמת אירוניה וציניות מאוד גדולה. אבל נביא לא, נביא זה משהו אחר. נביא קודם כל צריך להיות גם חכם, כמו שאנחנו אמרנו קודם, אבל דבר נוסף, העיקרי, נביא צריך להיות איש מוסר עצמו. אישת קשת רוח אנוכי, אומרת נביאה שלנו, נכון? אדם קשה או רוח, מה זה קשת רוח? זה לא שהיא כזאת כבידה, לא? אלא קשת רוח כוונה שהיא לא מרשה לעצמה להיות חופשית, אלא היא מוסרית, ישרה, אדם ישר. את זה אין בדרך כלל, לא כולם כמובן, אבל בדרך כלל, לא. טוב. משפט 6, פסקה 6, כן? אז מה אמרנו? שבעצם החכמים העמידו את התורה, הצילו את עם ישראל מהשחתה, מעבודה זרה, ומכל הכיעור, מכל מיני בעיות של החברה, של עושק דלים, וכל זה, כל זה עשו חכמים. אבל במשך הזמן, הרב, נתגבר עסק החכמים על עסק הנביאים. סליחה, אז זה יתגבר עסק החכמים על עסק נביאים, והנבואה נסתלקה, וזה היה טוב מאוד, זה היה תיקון גדול, ערכו ימים והכללים החלו להתרופף. ואז, ברגע שאין נביאים, אז גם הכללים כבר לא קיימים. אותם הכללים שנביאים קבעו, ויותר יותר התעסקו בפרטים, עוד יותר פרטים, עוד יותר פרטים. והפרטים הללו נבלעו בפרטים ולא יראו החוצה, הכללים נבלעו בפרטים ולא יראו החוצה, לא רואים אותם, רק נשארו פרטים. על כן, באחרית הימים, כן, אולי זה מה שאתה התכוונת לגבי בבל, מרוב דיוקים, אז כבר לא יודעים אם באמת חייבים לעלות לארץ ישראל או לא. יש שיטה כזאת, שיטה כזאת, שיטה כזאת, שיטה כזאת. על כן, באחרית הימים, שצמיחת מהלך שיבת אור הנבואה תתחיל להופיע, אשפוך את רוחי על כל בשר, אז שנאת הפרטים תתגבר, והנה לכם חילוניות. אנשים פתאום אומרים, מה כל הפרטים הללו? למה הם מוחים נגד פרטים? כי הכללים נעלמו. פתאום עוד דיוקים ועוד מצוות ועוד, ועוד זה, 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 זה מעורר אצלם דחייה. חוכמת סופרים תסרח ואנשי גבול, אלו תלמידי חכמים שמשימים גבול לדבריהם, ילכו מעיר לעיר ולא יחוננו. עד אשר לא כפרי בוסר, כי אם כביקורים לאים טל וחיים, יצאו הניצוצות של התחלת אור הנבואה מן ארתיקם. אז פתאום מתחילים להופיע ניצוצות של נבואה. וזו, הנבואה הזאת, תכיר בכללה את גודל פעולת החכמה. ובענוות צדק תקרא חכם עדיף מנביא. חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו. אמת מארץ תצמח, וצדק משמיים נשקף. גם השם ייתן הטוב, וארצנו תיתן נבולה. ואז עיקר המשפט שבעצם בשבילו כל המאמר הזה כתוב. ונשמתו של משה תשוב להופיע בעולם. זה בעצם מה שקורה כעת. שנאת הפרטים התגברה, אנשים בעטו בכל הפרטים, למה? כי לא ראו כללים, כי איבדו את ההבנה, למה אתה עושה את זה? אתה יודע עכשיו בדיוק איך לעשות פרט כזה ופרט כזה ופרט כזה, וככה זה היו מאות שנים האחרונות בעם ישראל. פרטי פרטים, פרטי פרטים, אבל למה? אף אחד לא ידע, לא למדו. לא היו שיעורי אמונה, לא היו שיעורים של ההבנה בכלל, את המהות, ולכן הכל התפרק. בעטו בכל הפרטים הללו. ועכשיו כשמתחיל להופיע עוד פעם את שתי מגמות הללו, דיינו, גם לימוד אמונה וגם לימוד פרטי פרטים של הלכה, והכל מסתרק ביחד, הכל הולך כיחידה אחת, אז זה מגלה בניצוץ של ניצוץ את נבואה של משה רבנו. וזה הכוח של הנשמתו של משה. איפה זה נשמתו של משה? זה המשיח. זה נשמתו של משה. כן? נשמתו של משה שהיא פרוסה היום בעם ישראל, באותו לימוד של תורה, גם פרטים וגם הלכות, וגם אמונה וגם הבנות כלליות, גם כללים, כל זה ביחד, אז זה מגלה את צד הנשמתי יותר גבוה, יותר עליון של משה. אני חושב שזה בעצם הדרך של כניסה לטרקלין, לכן הרב ציודה כתב את זה, העמיד את המאמר הזה אחרי ציון לקהיל חי, זאת אומרת, הוא מראה לנו את הדרך. וכפי שאתם שמתם לב כמובן, שזה מאמר הרבה יותר קל מהמאמר הקודם, ולכן אנחנו גמרנו אותו בשיעור אחת. ויהיו עוד מאמרים כאלה שהם יותר קלים, יותר קשים, אבל זה פחות או יותר, מה שיותר קל אנחנו נעבור יותר מהר. שאלות בחוץ. אני מצטער. אין זמן לענות על השאלות ביותר, אני מצטער.